Yo, I don't think we should talk about this.
Come on, why not?
People might misunderstand what we're trying to say, you know?
But that's a part of life, okay?
ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט לממימת, מבית הפודקאסטים של ישראל היום. אני גל צייכנר ואיבדתי את הבן שלי נוח לפני 5 שנים, והיום איתי מוש פרנקל, המורה לספורט של דוד, לנצח, שאיבד את אח שלו, שהוא היה קטן. ועד פה הקטע הקודר. אז היי.
היי.
דעה לך שאני מאז שמחה שבאת, ואני הכי 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 מופתעת מכל הסיפור הזה, כי אתה הכרת אותנו ממש אחרי, כאילו שנה אחרי שנוח מת, לדעתי. דוד היה בן 4, לדעתי.
נכון.
ואף פעם לא דיברנו על זה. אני מניחה שידעת את זה מהשכונה.
האמת שלא היה לי מושג.
די, אני הייתי בטוחה שידעת את זה מהשכונה, כי כולם ידעו את זה.
לא היה לי מושג. והיום, שאני חושבת, אני אומר, יואו, איך היא לא אמרה לי? אולי
היינו
יכולים להתנהג אחרת.
אבל אני הרגשתי שאתה האיש החינוך הכי מדהים שיש לדוד באותו רגע, כי זה המקום שראה אותו לגמרי, נכון, אז הייתי עוד יותר בטוחה שאתה יודע.
נכון, לא, ראיתי שהוא חווה משהו ושיש לו אתגרים, אבל לא היה לי מושג.
איזה קטע.
כאילו מה הסיפור שם, אז אני אקח את זה כמחמאה.
לא, באמת, הלוואי ובאמת היו הרבה יותר אנשי החינוך שרואים ילדים, כמו שאתה ראית שם ילדים באמת קטנים מאוד, שלא יודעים אפילו להגיד מה
מה יושב עליהם.
אבל הייתי פתוחה שאתה יודע.
אז לא, לא ידעתי, והאמת שרק כשכתבת על זה, זה פוסט, פתאום אמרתי, וואו, רגע, עכשיו אני מבין כמה דברים, וגם כשקראתי את הפוסט הזה, אז הרגשתי שאני צריך, כאילו, אולי לדבר על זה, אולי, לא יודע, אנשים לא יודעים, לא יודע, כאילו אמרתי, אולי אם אני יכול מהשיחה הזאת לאיזה מישהו ייפול, איזשהו אסימון, אז אולי
אז בוא תספר לנו.
לא כל כך יודע מה לספר, אני אזרום פשוט, כן? שאלי אותי שאלות מנחות אם את
לא, רוצה. לא, אבל תספר לנו נגיד מה היה בעצם,
אוקיי.
בכמה היית.
אז אני גדלתי בירושלים, הייתי ילד בכור, הייתה לי אחות שקטנה ממני, יש לי, אחות שקטנה ממני כמעט בשנתיים. כשהייתי בן 4, נולד לי עוד אח. אני עד היום, בגלל המקום הכל כך כואב הזה, אני נמנעתי גם לשוחח עם ההורים שלי על זה, או להבין, כאילו לא רציתי לא להחיב לעצמי ולא להם. אז לא שאלתי שאלות. אבל אני כן יודע, הוא נולד עם כל מיני סיבוכים, ויום אחד אני קם בבוקר, בגיל 5.5, אבא שלי לוקח אותי ואת אחותי, ואומר לנו, מוטי נפטר בלילה. לא חושב שהיה לי איזה מושג, מה זה אומר?
הבנתם שהוא חולה, אבל בכמה הוא היה בעצם?
הוא היה בן 1.5.
והוא היה בבית ו
הוא היה בבית. היו לו כל מיני, ידענו ש
שיש בעיות,
אבל מניח, כן, עוד פעם, אני
לא חוויתם אותו כאח
לא
מועד לסכנה.
לא, כן, לא, גם לא, אף פעם זה לא צף שם.
מעניין.
אני לא, עד היום אני לא בדיוק יודע מה
עד היום לא שאלת.
מה הסיבה, איך שמעתי כזה בחטף, אולי שהוא נחנק בסוף באיזה משהו, אבל אני לא יודע, זה הכל כאילו במורפל, כי ממש פחדתי
לגעת
בנושא הזה, לא רציתי לעורר. זה כן, זה עברו כמעט 40 שנה מאז, 38
שאתה גם אבא מאז.
שאני גם אבא מאז.
וזה לא עולה?
נכון. זה עולה.
כאילו, עם החרדות הרגילות של הורים.
נכון.
ואז יש
אני יכול אני יכול להגיד לך שאני קודם כל לא דיברתי על זה עד, אני חושב שנה האחרונה, אולי שנתיים האחרונות, זה אף פעם לא
גם בבית?
כלום, לא
הוא מת, הוא אמרו לך שהוא מת, ו
זה מה שאני זוכר, כאילו הוא מת,
ו
ואז ישבנו שבעה, וזהו, אני לא זוכר מעבר לזה, כלום.
הדברים שלו?
היה איזו תמונה שלו, שנשמרה באיזו מגירה.
אפילו לא במדף.
עוד פעם, זה מה שאני זוכר, יכול להיות שהיו עוד אלבומים.
לא, ברור.
אני מניח שהדחקתי גם...
לא, וגם זה...
הדחקות, כן.
אתה יודע, יש בחירות להעלים ובחירות לשים את זה על השולחן, אז...
אז אני לא בדיוק... עוד פעם, אני לא יודע מה... אני לא כל כך יודע מה היה שם, אני יודע ש... אני לא זוכר שדובר על זה.
לא אמרת, נגיד, אני מתגעגע?
אין לי מושג, שאלה טובה, אני אשאל את אמא שלי.
כאילו, אתה יודע, לפעמים השיחות מגיעות מ...
נכון.
געגוע של ילד.
כן, אבל אני ממש 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 לא זוכר זה כלום מהילדות, שהדבר היחיד שאני זוכר, זה ש... כמה חודשים לפני שהוא מת, גרנו בירושלים הרי, אז הכל שם ירידות, עליות.
נכון.
אז בוקר אחד אבא שלי לקח אותי לגן עם הסוברו המאפנה של שנות ה-80.
סוברו פשע.
כן. חנה את האוטו, כזה בירידה, והלך שנייה לשים את מוטי במשפחתון שלו. בזמן שהוא הלך רגע לשים אותו, אני כנראה שיחקתי שם במשהו באוטו, ואותו מתחיל לדרדר.
נגעת באמרץ.
כנראה, ואני במושב הקדמי ילד בן 4 ומשהו.
כן, פעם לא היה חוקים.
ואני מסתכל אחורה, ואני רואה את עצמי עומד למות, עוד שנייה אני נופל פה בצוק, ואני לא ידעתי, אני בוכה, בוכה, אבא, אבא, איכשהו הוא קלט אותי.
די!
ודפק ספרינט של החיים שלו, הצליח לתפוס, היה אז ידיות כאלה מחוץ לדלת, של הסוברו, או איכשהו יצליח לפתוח את הדלת, להיכנס להרים אמברקס.
די!
ולעצור.
אז זה הטראומה שאתה זוכר.
אז זה אני זוכר, אבל אז מוח של ילד עושה אחד ועוד אחד. וזה גם הבנתי רק לאחרונה. ואחד ועוד אחד הזה אמר, מי שהיה צריך למות זה אני, והוא מת במקומי.
בתור ילד?
זה כנראה תת מודע.
כן?
לא איזה משהו מודע ש... שדיברתי עליו או שאמרתי אותו בקול, אבל משם כל הזמן הנחותי עם מחשבות כל הזמן בתור ילד על כל דבר שעשיתי, שכאילו לא הייתי צריך לעשות, הייתי אומר, וואי, איזה בן גרוע אני, בטח מוטי לא היה עושה את זה.
יו, אתה כאילו בתחרות עם אח שלא קיים.
בדיוק. זה לא רק תחרות, זה אשמה, כאילו...
אבל למה...
למה פירשתי את זה ככה?
כל פעם בעצם שעשית משהו רע והרגשת רע, אז היית כאילו...
כן, זה כבר היה בגיל קצת יותר גדול.
והיית אומר את זה גם מול ההורים?
לא, ממש בחיים לא. בחיים לא, זה המחשבות ששמרתי לעצמי.
הם לא היו מדברים איתכם עליהם, עליו?
לא, אני לא...
אז קרה?
אני לא זוכר. זהו, אז הזכרות היו. אני לא זוכר אם היינו הולכים בתור ילדים, אבל בגיל קצת יותר מבוגר, כן.
היום אתם הולכים?
כן, היום אנחנו הולכים פעם בשנה.
כל המשפחה?
כן, מתי שאתה, לא כולם מצליחים להגיע כל פעם, אבל כן.
אוקיי, זה כאילו כן מצוין.
כן, כן, זה מצוין, ומן הסתם הם, ההורים שלי עלו לקבר כל שנה, ואנחנו הצטרפנו אליהם עם השנים. אז כן, אז אני, עוד פעם, זה משהו ש... כאילו לאחרונה רק קצת...
עשית את הקישור.
הידד לי, כן, ואז משם זה הגיע כל הזמן תחושה של אני צריך להיות ראוי לחיים האלה.
כן, וואו.
ואז כל דבר שאני עושה מרגיש שאני לא מספיק ראוי.
וואו, זה סריטה לילד.
נכון. ואני חושב היום, עוד פעם, אני לא יודע את ה... מה האסכולות אומרות, אבל כאילו בתפיסה שלי הייתי אומר, זה נראה לי... אני מניח גם שאז לא הייתה כל כך מודעות, אבל נראה לי אתה לוקח אחרי דבר כזה ילד לאיזשהו טיפול
זהו,
רגשי.
זהו, לא לקחו אותך?
אני לא חושב, אני לא זוכר לא שהדבר אתה... כזה, אבל אני לא מאמין ש... או שהתחקתי לחלוטין,
כאילו
אני צריך לשאול את ההורים שלי.
להורים שלי מת ילד לפניי גם, ולקחו את אח שלי לטיפול, אחד, הוא לא הוציא מילה, ולא המשיכו את הטיפול מן הסתם, שברור שזה טעות, כן. אבל כן היה איזה ניסיון.
אז אני, עוד פעם, אני לא יודע, אני באמת צריך לבדוק את זה עם ההורים שלי, אבל...
עם אחותך איך? איזה...
אני אומר לך, זה כל כך היה...
זה לא עולה על השולחן לפעמים?
לא, כי זה היה כאילו פצע כל כך עמוק,
כן.
ואנחנו כולנו משפחה כל כך רגישה, שפשוט לא העזתי כל חיים לגעת בזה. בשום
צורה. ועכשיו נגיד שאתם מגיעים לקבר, אז אתם לא מדברים? לא שואלים?
לא, עכשיו, ההורים שלי דתיים, כן?
אוקיי.
אז כשאתה בא לקבר, יש...
יש סט תפילות.
סט, שאתה צריך להעביר. אז אבא שלי הוא כאילו מאוד סטריקט
בתפילות.
בעניין הזה, ואני חושב גם, נראה, גם שאמא שלי אמרה איזה פעם משהו שמאז, כאילו, המוות שלו הוא נסגר רגשית. שאני יכול להבין את זה מאוד.
מאוד.
ואז כאילו מבחינת אבא שלי, מה שאני חושב מאפשר לו להתקיים, זה הסדר הזה, באים, קוראים פרקי
כן.
תהילים.
זה לעבוד על אוטומט.
אומרים, קדי, זה אמא שלי, ותמיד אני רואה את הדיסוננס הזה, אחר כך אני אדבר איתם, אני אבדוק אם זה גם בסדר מבחינתם שזה פורסם כל הדבר הזה. אבל אז אצל אמא שלי זה יותר תהליך רגשי גם,
כן.
ותמיד שאתה רואה את זה, והיא באה, והיא בוכה ומנקה, ואבא שלי תמיד הוא...
מסודר.
אז איכשהו נראה לי שה...
חלוקת תפקידים.
החלוקת ש... תפקידים, וזה איכשהו מחזיק אותם, כאילו ב...
כן, אני יכולה לראות את זה...
בקטע הזה, כן.
שאף אחד לא... אבל תגיד לי, היית בן 5, אמרנו?
5.5, כן.
והוא היה דומה לך?
לא יודע.
לא יודע?
לא יודע. תראי איזה פינה מודחקת, את שואלת שאלות שאני בחיים...
אתה לא זוכר איך הוא נראה?
לא חשבתי על זה.
זוכר? כאילו שתינוק נולד, הרבה פעמים אתה אומר, היי, זה ממש דומה לתינוק הקודם.
כן, אני לא יודע, אני לא... עוד פעם, אני חושב, שוב, שזה כל כך מודחק.
כן.
שאין לי על זה שום...
אבל התמונה בארון...
כן, אני לא יודע להגיד, אני לא חושב...
איזה...
אני חושב ש... אולי, אני מפרש את זה עכשיו, אולי כאילו ניתקתי את עצמי מכל ה...
מכל הסיטואציה הזאת.
כל הסיטואציה, כן. אני כן יודע שאמא שלי אחר כך שנים לא רצתה להביא עוד ילדים, עד ש... אחרי... נראה לי 9 שנים.
ואז נולד עוד ילד?
2 ילדים.
די!
2.
וזה לא העיר קצת את אבא שלך?
זה לא מה?
העיר קצת את הרגשות של אבא שלך?
ודאי.
זהו, זה משהו חדש.
כן.
אז רציתי לשאול אותך על משהו אחר. אתה חושב שאתה היית במשפחה דתית, ואתה כבר לא דתי?
נכון.
אתה חושב שזה קשור?
לא.
לא?
לא.
כי כאילו אני אומרת, איך אנשים יכולים להאמין באלוהים שעושה דברים כאלה?
אני באופן אישי זה לא קשור בכלל. אני צד שני... אני חושב שדווקא האמונה הדתית היא הרבה פעמים מחזיקה את האנשים בתוך הדבר הזה, מתוך האמונה של השם נתן, השם לקח, או נסתרות דרכי האל.
זה אני יכולה להבין, אבל השם נתן, השם לקח, זה ממש גרוע, אני לא אוהב את העניין הזה. אגב, מה זה נתן? אני עבדתי קשה.
לא, עוד פעם, אני לא יודע אם זה נכנס לענייני ילדים, אבל... אני אומר, כאילו, הגישה של אנחנו בסך הכל בני אדם קטנים שבאים לעבור פה איזשהו תהליך ויש יד מכוונת מלמעלה, שאני לא יודעת מה, או לא יודע מה הכוונות שלה ולאן היא רוצה לקחת אותי בעולם הזה, זה פה. אם לא היו להם דילמות על זה בינם לבין עצמם, מאמין שכן, אבל עוד פעם, אני לא חקרתי את זה.
היית רוצה לחקור את זה?
לא יודע, אולי בשלב מסוים.
כאילו אני אומרת, אשתך נכנסה להיריון.
אוקיי. אני בחיים לא אשמיע לילדות שלי את הפודקאסט הזה. אבל אני באופן אישי לא רציתי בכלל ילדים.
גם אני לא.
אף פעם.
בגלל זה?
לא חושב שזה הסיבה העיקרית, זה בטח ישב איפשהו שמה. אבל החוויה האישית שלי את העולם היא חוויה קשה. זאת אומרת, אני לא הרגשתי שאני עושה טובה למישהו שאני מביא אותו לעולם, זה ההפך.
כן.
למה אני צריך להביא
יצור
לעולם הזה שיחווה כל כך הרבה סבל ותסכול ודיכאון ו... שוב, מהחוויה האישית שלי, שגם לא יודע, אם אנשים מסתכלו על זה היום וכתיבו, יגידו, מה, הוא לא כל כך סבל בחיים, בסך הכל יש לו משפחה שאוהבת אותו ותומכת בו, ולא עבר איזה טראומות גדולות.
אני חושבת שלאבד אח בגיל 5 זה טראומה מעצבת.
אני מאמין שכן.
היא נוכחת מאוד בחיים שלך, כי זה גיל נורא מעצב, כאילו...
והיום גם אני מסתכל על זה, אני אומר, כל זמן אתה לא יכול לדעת מה יתפס בתת מודע של ילד. אתה לא יכול לדעת. אתה מנסה להיות ההורה הכי מושלם שאתה זה, אבל מספיק שפעם אחת ייפלט לך איזה משפט...
חד משמעית.
טיפשי ומוריד,
וזה מה שישאר לו.
זה מה שיתפס. אז... אז כן, זה כוחו של התת...
לא, זה...
התת מודע.
תקשיב, זה... אבל... ואז אשתך נכנסת להיריון, אז יש לך חרדתי גם? באופן כללי?
לא.
כאילו, זה לא, זה עשה אותך הורי חרדתי?
לא, אני, לא. אני לא רואה חרדתי, או לפחות אני לא מוציא את החרדה החוצה.
אוקיי, אוקיי.
כן, זאת אומרת, בואי נגיד שכשהילדה שלי, יש לי עכשיו ילדה בתשעה חודשים, וכשהיא אוכלת, אני בסטרס, כאילו, של החיים. לא משנה מה, היא אוכלת, אני בסטרס. אבל אני לא מביע את זה כלפי חוץ.
אתה לא מראה את זה.
כן, אני מבין שזה משהו ש...
שהוא שלך.
שהוא שלי, ואני משתדל כמה שיותר.
שזה מדהים.
כן?
האפשרות לעשות את ההפרדה הזאת.
כן, זה עבודה. עכשיו, תשמעי, גם באופן כללי, אני דווקא לוקח את זה אולי קצת למקום השני שלה, לעודד כל הזמן, כן לנסות דברים, וכן להתגבר על פחדים, וכן כן. להתמודד. זה גם מה שאני עושה ביום
נכון,
יום.
נכון, זה מה שאתה עושה ממש ביום
נכון,
יום
נכון, שזה בסוף התפיסת עולם שלי, בעצם כל הדברים שאני עושה בתוך העולם הזה של הספורט ושל התנועה, של העבודה עם הילדים, זה הכל כלים כדי לבנות אצלם את החוסן הזה, לגלות אצלם את האומץ לעשות דברים, להבין שזה פחד, אבל אפשר להתגבר ולהתמודד איתו.
כשאתה עובד עם ילדים, אתה רואה את הילד שהיית? כי העבודה שלך זה לא סתם, אתה מורה.
נכון. אני אגיד לך מה, היום יש כמה אלמנטים ש... עוד פעם, בראייה לאחור, אני מבין שחיברו אותי דווקא...
לתחום.
דווקא לעולם הזה. קודם כל, תמיד אהבתי ספורט. אני חושב שהכדורגל זה המקום היחיד, מאז שהייתי ילד, שנתן לי מקום לביטוי עצמי ולביטחון עצמי. הייתי ילד הכי פחדן והכי ביישן בעולם. למדתי במסגרות שלא מצאתי את עצמי בהם. גם לפני שנתיים גיליתי שיש לי ADHD באופן לא מפתיע.
זה, היית יכול לשאול אותי.
כן.
אתה ממש קלאסי של ADHD, זה מצחיק שלא ידעת את זה עד עכשיו.
תשמעי, זה היה כאילו...
לא, הברזתי מבית ספר והייתי ממש בספורט, כל הזמן זז. כן.
ודווקא שמה, כאילו במגרש, פתאום עזתי כאילו להביע את עצמי, לתת הוראות, להגיד אנשים מה לעשות. אז כן, אז זה היה המקום מפלט שלי, גם בבית, תמיד הייתי עם כדור ברגל או כדור ביד, במרפסת שעות בועט על הקיר ומזנק כדי לעצור, וכאילו...
וואו.
כן, זה מה שעשיתי כל החיים. כמובן... כמו מיליוני ילדים אחרים בעולם, רציתי להיות שחקן כדורגל, אבל אמרו לי, אין מצב, ילד דתי לא הולך שחק כדורגל.
כי זה בשבת.
שבת, וזה חברה שלא מתאימה.
בגלל זה לא הלכת לשחק כדורגל?
בגלל זה לא הלכתי לקבוצות...
אין שחקנים דתיים?
אני מניח שיש, והיו לאורך הדורות, בוודאי.
מעניין, לא שמתי לב לעניין הזה אף פעם.
לא, יש... היום יש... יש שחקנים, פעם גם תמיד מצאו את הדרכים, אבל עוד פעם, אני באתי ממשפחה של סבא אדמור וסבא אחר חסיד, אז לא היה לי סיכוי בקטע הזה. אבל כן, עכשיו אני גם לא ידעתי בכלל שיש דבר כזה ללמוד חינוך גופני, לא היה לי מושג.
טוב, מה האופציות שלך היו?
אז זהו, אז לא היה לי מושג. ואחרי הצבא הייתי מאבטח בבית ספר, באליאנס בתל אביב, והיו מגיעים שם סטודנטים מהסמינר לעשות לי התנסות. ואז כאילו, הם סיפרו לי שהם עומדים חינוך גופני, אמרתי, מה? וואלה, איזה קטע, אני גם מתחבר טוב עם ילדים, גם אני מת על ספורט, גם אני טוב בהדרכה.
כן, זה נשמע די, כן? די מתאים.
יאללה, בוא נעשה את זה. אז כן, אז ככה הגעתי לעולם, והיום, עוד פעם, כשאני מסתכל על הכל ביחד, אז קודם כל, השעות האלה שאני מאמן, מבחינתי זה מפלט מהעולם של המבוגרים.
שזה
אני,
קטע.
כמה שעות ביום, אני חי בתוך עולם של דמיון, של פנטזיה, של תמימות, שאני יכול לעשות איזה שטויות שבא לי, ואף אחד לא שופט אותי על שום דבר.
איזה קטע שאתה עובד את זה, אצלי זה כל מה שאתה מתאר, ואני כזה, אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לי.
כן, אז בדיוק זה, אז אתה נכנס לכמה שעות בתוך יום, ממש בניתי לעצמי עולם אלטרנטיבי.
שזה מדהים, כי זה מה שילדים צריכים.
נכון, ואחד, באמת אחד הדברים שהשיטה שפיתחתי שמה עליו דגז, את כל הנושא הזה של הדמיון, שהוא כלי פשוט מדהים בשביל ילדים, במיוחד שעד גיל 7 המוח עוד לא תמיד מבדיל בין דמיון למציאות, אז אני אומר, יאללה,
בואו נגזים את זה.
בואו ניקח את זה לטובתנו.
כן. אני יכולה להגיד לך שדוד משחק D&D, ששם הדמיון חוגג, וגם מיכאל, הבן זוג שלי, משחק D&D, ובעיניי זה, אני יושבת בצד ומקשיבה למשחק דמיון המטורף הזה, ואני כזה, זה מדהים היכולת הזאת, כי נגיד לי כבר אין את היכולת בכלל לדמיין פנטזיה כמו שלהם יש את היכולת הזאת.
נכון, זה כלי שחשוב מאוד לפתח, וגם מדברים עליו הרבה, כי בסוף זה כלי שנותן לך יצירתיות.
זה גם כלי שנותן לך לבטא דברים שאתה לא יכול לבטא בדרכים אחרות.
בדיוק. אני רואה גם את הילדה שלי בת 7, שכאילו תמיד אתה בא לך שיצחק במשחקי חשיבה וזה וזה, אבל וואלה, היא משחקי דמיון, היא מפתחת סיפורים ועלילות, וזה הכי כאילו...
זה מטורף.
אז זה המקום הכי שנותן ביטוי עצמי, והכי מאפשר יצירתיות, וכמה שיותר לעודד אותו.
היה לך ביטוי עצמי בתור ילד?
לא.
ואתה חושב...
לא, אני...
זה בגלל המסגרת הדתית, או בכלל?
אני לא יודע, עוד פעם,
אין לך בעצם למה להשוות.
אין לי למה להשוות, אבל אני תמיד זה היה במקום של תרכין ראש בפני מי שיותר גדול ממך, יותר חכם ממך. זה אחד, וגם גם תמיד פחדתי להביע את הדעה שלי או את הרגשות שלי, כי הם היו הרבה פעמים סותרים את הסותרות, סותרים?
את, סותרות.
את מה ש... את האורח חיים שגדלתי בו, את מה שההורים שלי חושבים.
כבר מגיל צעיר?
כן, אני חושב ש... מגיל צעיר, אני זוכר את עצמי... לא זוכר את עצמי, מאוד מביע את עצמי. שוב, גם נכנס פה כל העניין של הביישנות, ו...
זה גם כמה נותנים לך מקום לביטוי.
אז זהו, עוד פעם, יכול להיות שנתנו לי מקום לביטוי ולא לקחתי אותו בבית.
כאילו אני שואלת את זה בקטע של האבל, כי אני יודעת שהרבה פעמים אומרים לי שמצד אחד טוב שהוא מדבר איתנו ומשתף, ומצד שני תמיד יש את הקטע שהוא מעציב אותנו, כי זה מעציב, אז הוא לא רוצה להציב, אז תמיד יש את הדילמות האלה בעצם, למה ילדים כן משתפים או לא משתפים ואיך משתפים. ובאמת אחד הדברים שתמיד אומרים לי זה, כמה שאתה יותר תדברו, אז גם הוא ירגיש בנוח לדבר.
כן.
ואני כאילו מסתכלת עליך, ובעצם באמת לך אח, וזהו, וסגרו את זה במגירה, ואף אחד לא מדבר על זה. ומצד שני, הם לא מדברים בעצם, אתה אומר, על כלום. כאילו, זו תפיסה כזאת של מאוד סטריק.
כן. כן, אני חושב שיש כאילו... הייתה, אני חושב שעם אחים שלי הקטנים זה קצת השתחרר.
כן. הם ידעו עליו, נגיד?
תפיסה שמאוד יש הורים, יש ילדים.
כן.
זאת אומרת, ההורים יודעים מה שההורים יודעים, הילדים יודעים מה שהילדים יודעים.
אז אף פעם לא ראית, נגיד, את ההורים שלך בוכים, נגיד.
לא. אני שומר את הילדים נשמרים במסגרת של ילדים. וטוב.
כשהקטנים נולדו, ההורים שלך היו אחרים? כאילו, הורים אחרים?
אני חושב שכן, אני לא כל כך יודע להגיד, אני לא הייתי הרבה בבית, גם
כבר למדתי,
כן, הייתי יחסית גדול, ולימודים עד שעות מאוחרות, ואחר כך הייתי במכינה קדם צבאית, ואז צבא, אז... אבל אני חושב בתחושה שלי, כן, אחים שלי גדלו קצת בבית אחר, יותר פתוח,
הם ידעו עליו?
הרבה יותר מביעים דעה, כן, הם ידעו, הראשון שנולד קראו לו אלישיב, כאילו אלישיב.
אוקיי.
והוסיפו לו מן הסתם עוד שמות, והשני גם חנן אל, אז הם, אני חושב שהם ידעו את זה מ...
כי אני נגיד ידעתי מ-day one.
כן, אז אני חושב שהם כאילו גם ידעו את זה ממש מגיל צעיר. אבל כן, אני רואה את האחים הצעירים שלי הרבה יותר מביעים דעה, והם מדברים, ו...
משהו השתחרר בדורות, בפער הדורות.
ממש. אני מאוד, תמיד, אני זוכר את עצמי מופתע מזה בשולחן שבת, שאני לא עשיתי אף פעם להגיד שום דבר, ואחי כאילו מתמדח על אבא שלי, ויורד עליו וצחוקים וזה, ואני כאילו, מה? אני הייתי בהלם טוטלי.
ועכשיו, אז זה לא שחרר אותך?
עדיין לא.
די, נו!
עדיין לא, אני עדיין לא... במקום מספיק משוחרר כדי...
איזה קטע זה, אבל רק מה שרציתי לשאול אותך מקודם על, זה, על ההיריון, הרי מת לך אח שהיה חולה בעצם מאז שהוא נולד, ואתה לא באמת יודע ממה.
כן.
זה לא הכניס לך מחשבות על כל מיני מחלות גנטיות וכאלה?
לא,
כאילו,
עשינו...
כאילו מהמובן הזה, אני אומרת, לא באת לשאול
כן, לא, אמא ממה עשינו את אומרת. הבדיקות הגנטיות וזה, אבל לא... לא, לא, לא דאגתי מזה. זה לא...
באמת? כן. לא היה לך כזה שאלה? אמא, אני רוצה לדעת ממה הוא מת?
לא.
זה לא. קטע.
זה... כן. זה עוד פעם, אני חושב שזה מהמקום שמנסה להגן גם על עצמי וגם עליה.
לא, זה ברור, אבל אני אומרת, כן. יש דברים שאתה יודע, אנחנו רוצים לדעת על המתים הרבה כן. פעמים כדי ללמוד על ה...
כן, כי עשינו הרי בדיקות גנטיות וכל הבסדר וזה, אז...
איזה קטע, והיא אף פעם לא אמרה, אוי, הוא נורא אדום, כאילו, אתה יודע...
לא, לא. לא. עוד פעם, אני לא, אני חושב שכאילו בקטע הזה קצת, אולי הלכתי לצד השני, אני לא...
אני לא פותח.
לא פותח, אבל גם כאילו, אני בגישה הרבה יותר משוחרר. אני נותן לאחרים לדאוג לעניינים החרדתיים, נגיד ככה.
לא, בסדר, חרדות וכאלה, אני לא אומרת לפתוח, אבל באמת, אתה יודע, אני הרבה פעמים מדברת עם אמא שלי על זה, שלא מדברים, לא דיברו פעם, לא דיברו.
כן,
נכון. דברים טובים, דברים רעים, לא דיברו.
נכון.
כאילו, גם שיהיו דברים טובים, אל תלהב.
זה נכון.
תמיד מורידים. והיום כאילו מדברים וזה, והיא תמיד אומרת, כי מדברים יותר מדי כבר, אבל מצד שני, אני חושבת שהעיבוד הוא דרך דיבור הרבה פעמים, והוא מנרמל דברים, ואני אומרת, כן. איזשהו חור שאתה סגרת, ואתה אומר, אני לא שאלתי אף פעם, אבל אני גם לא אשאל.
אני פעם אחת, בגיל 33, משהו כזה, ישבתי עם אבא שלי באיזה קפה, שזה לא קורה אף פעם, אבל אמרתי, יאללה, בוא
נשתה קפה.
נשב, נדבר קצת. ושאלתי אותו, קצת כזה על המוות, והוא אמר לי, זה עושה לך כזה חלל בלב, אין יום שאני לא חושב על זה, וזה לא... ואני לא עצוב בגלל זה. זה כאילו מה שנחרט לי מהשיחה הזאת, ואתה מסתכל אחורה ואתה אומר, איזה תעצומות נפש זה גם בשביל הורים.
נכון.
והיום בכלל שאני הורה, אני כאילו, אני אומר, וואו, איך... אני אף פעם לא הרגשתי איזה משהו בבית שהוא לא תקין. זאת אומרת, הם החזיקו בית מדהים עם שני ילדים.
מדהים.
שאף פעם לא הרגשנו איזה...
לא הרגשת מצב רוח, עצבים, בר...
לא, ממש לא. אמא שלי הבן אדם הכי רגוע והכי שלב בעולם.
תקשיב, זה דבר מדהים.
נכון. ואני אומר לעצמי, וואו, איזה תעצומות נפש, כאילו מאיפה אתה...
מטורף.
אתה מוצא את הכוחות האלה לבוא ולקום מדבר כזה שהוא קטסטרופה.
ברור.
כמה סרדה. ולהמשיך לגדל ילדים, ואחרי זה עוד להביא עוד ילדים, שזה גם אמא שלי אמרה לאשתי שהיא פשוט... שנים לא הסכימה, היא ממש...
ומה קרה שהיא פתאום רצתה?
שחררה.
וואלה.
שחררה.
תקשיב, אומרים שזה מה שמציל את החיים, ילד חדש.
יכול להיות.
כן, כאילו, ראיינתי פה מישהו, זה לא עלה כי זה יעלה עוד כמה... לא משנה. הוא אמר, זה מה שהציל לנו את המשפחה. ההורים שלי הביאו בגיל 44 עוד ילדה.
וואו. כן, זה...
זה קטע, שואלים אותך כמה אחים אתם?
אני אומר ארבעה.
כן?
כן. אנחנו ארבעה, אני לא... לא מחשב...
לא, זה משהו שאתה לא מספר על עליך? היה לי אח והוא מת.
לא. לא... לא. אם צריך... אני לא מגיע לסיטואציה שאני, את יודעת, מגיע לרמת קרבה לאנשים שצריכים לשמוע את הסיפור הזה, אבל... זה לא משהו שאני הולך איתו ברחוב ואומר...
לא, לא הולך. אבל אתה יודע.
אבל אם עכשיו...
שואלים כזה לפעמים, כמה אחים אתם?
כן, אז... לא, אלא אם כן זה משהו... זה היכרות, כאילו, ממש מעמיקה וזה, אז... אז כן, אבל אני לא חושב ש... כשדיברתי על זה, הבת שלי לא יודעת על זה.
לא יודעת על זה?
לא. עוד לא. אולי היא מן הסתם תדע.
היא תדע, אבל...
עוד קצת. עכשיו יש לה... היא בת שבע. אז לפני... בשנה האחרונה, כל הקטע של מוות, כאילו...
היא מגלה עולם.
הוא תוקן, הוא תופס. אז יש לו כל מיני אמירות, נגיד... שאנחנו כזה משכיבים אותה לישון, ופתאום... אוף, עכשיו נזכרתי שאני הולכת למות, ואני לא... את מבינה?
וואי, זה אחד המצחיקים, זה הכי פולני.
והכי, עכשיו, יש לה קטע שהיא שואלת אותנו לפעמים.
לא, הרגת אותי עכשיו, זה הדבר הכי
מצחיק. זה מצחיק, אבל... ומצחיק שאני את האות שלך, רגע, מה...
אבל יובל אברמוביץ' אמר פה, הוא אמר, כשדיברנו אם היית רוצה ללכת חיי נצח או לא, אז הוא אמר, לא, דווקא זה שיש תאריך תפוגה, זה גורם לי לעשות דברים, כי אני יודע שאני צריך להספיק.
ברור.
כאילו, זה לא דבר רע.
נכון.
אז אבל... תגיד לה את זה, ש... אבל... שתתחיל לעבוד.
ברור, אבל את יודעת מה, מה היא אומרת לי? עוד, היה לה עוד, זה מהשבוע האחרון. יש לה קטע שהיא אוהבת לשאול אותנו, אבא, אם היית יכול לבחור להיות בגיל 20, או בגיל 22, או בגיל 30, מה היית בוחר?
אוקיי. Okay.
סתם שאלות.
מה היית בוחר?
סביר להניח ש-22, כי יש לי כמה דברים לתקן שבא... 20 זה מוקדם מדי, 22.
אתה יודע מה? הולכת איתך ל-22.
22.
לוקחת רטלין ואז נרשמת לאוניברסיטה.
לגמרי.
יש מצב.
כן, איך זה יכול להיות שיקח לבן אדם 11 שנים לסיים תואר?
ולמאז לגלות שיש לו פה.
כן, כן.
בסדר, אותי איפה מהאוניברסיטה אחרי 3 שנים, כי לא הצלחתי לעבור מבחנים, ואז עשיתי את
האבחון. אז הקטע שלי שכאילו, כן, הצלחתי לעבור את המבחנים בסבבה, בציונים סבבה.
אוקיי.
כן, פשוט...
אבל עכשיו מה היה קורה אם היית עושה את הממקדור?
בדיוק, נגיד שהייתי ילד, אז אמא שלי אמרה לי, לפני הבגרויות, לא היה לי את הסבלנות עכשיו לשבת, הייתה תחת ללמוד, אז הייתי מחכה להיום יומיים האחרונים, קורה מה שזה, מקבל את ה-80 וסבבה.
80?
כן, כן, אני מאלה הרעים. אז היא הייתה אומרת לי...
זה הכי בלתי נסבל.
בדיוק, זה מה שאמרה לי. אתה רואה, אם רק היית משקיע, היית מקבל 100. אבל אותי לא עניין לקבל 100, עניין אותי...
לעבור.
לעבור, לעשות מה שאני צריך לעשות. אחרי זה בלימודים, בגלל שלמדתי גם משהו שמאוד מעניין אותי. אז הגישה שלי אמרה, אני לוקח מכאן את מה שמעניין אותי, מה שלא מעניין אותי. אני לא צריך, וזה לא מעניין.
לא, אבל שזה מעניין זה אחרת כבר.
נכון, אז... אז סבבה, עשיתי את הלימודים, עברתי את מה שצריך. את הסמינריון לקח לי 11 שנה לסיים, עשיתי אותו, בסוף עשיתי.
בסדר, אני עדיין לא סיימתי את התואר.
מדהים, מדהים. אז אחר כך כשהלכתי לאבחון אצל שירלי הרשקו, אז איך שנכנסתי אליה, כזה ידע שכבר לא צריך לעשות שום דבר.
אני הייתי
במה. אבל כן, איך הגענו לזה?
הפרעות קשב, אנחנו איזה... לא, דיברנו על זה, על איזה, על תלמיד.
על הבת שלי, עם השאלות.
עם השאלות המהממות שלה.
נכון. אז היה שבוע, היא אמרה, אני בכלל, הייתי רוצה בכלל לא להיוולד. אמרתי, מה, למה? החיים שלך כל כך יפים וכיף הזה. היא אמרה, לא, כי אני יודעת שבסוף אני אמות. מבינה, אני אומר לה, אבל יש לך...
מאה שנים לחיות. תגיד, תגיד, תספיק את כל הדברים.
כל כך הרבה, ויש לך כל כך הרבה דברים לעשות. לא, לא, אתה שם...
זה קטע ילדים ומוות, יש שם איזה עניין, אבל הם עושים את זה להדליק אותנו גם, אתה יודע.
יכול להיות, יכול להיות.
היא רוצה להדליק אותנו.
אבל כן, זה שלב של לחקור את העולם ולהבין מה קורה פה, מה התפקיד שלי כאן, למה אני כאן, מה ההורים שלי.
אני חושבת שנגיד שהילדים שנתקלים במוות, חווים מוות מקרוב, בגילים הצעירים. אני חושבת שההתמודדות שלהם איחרת עם מוות, זה מין תפיסה כזאת, כן, כולם מתים.
אני מניח שזה...
כולם מתים בסוף.
אז זהו, אז עוד פעם, אני מניח אם דברים מדוברים או לא מדוברים, אני חושב שיש איזה...
כן?
אני מתאר לעצמי, אני לא יודע, אני יודע ש...
איתי לא דיברו.
הנה, את רוצה עוד גילוי מרעיש שגיליתי גם בשנים האחרונות. שהייתה לי תפיס, פיתחתי איזושהי תפיסת עולם, שוב, בתור נער
כן.
או ילד. תפיסת עולם שלכל בן אדם, כל בן אדם צריך לעבור איזושהי טראומה מטורפת בחיים שלו, איזושהי, הוא חייב לקבל איזושהי מכה
דיינו.
עצומה בחיים, לכל אחד, זה שזה מתחבר עם אלוהים ועם מה שזה לא יהיה, שלכל אחד, עכשיו, מה קורה? אני כל החיים חי בתחושה, לא משנה איזה אסון קורה לי. כן. לא משנה איזה אסון קורה לי, אני כל הזמן מרגיש שזה לא מספיק גדול, זה עוד לא זה. זה עוד לא זה. עכשיו, זה
כל... לאיזה אסון אתה מחכה?
אני לא יודע, זה איזשהו קול שיושב לך בראש.
אבל זה מקל את האסון, או גורם לך כל הזמן לחיות בציפייה? זה כמו השאלה הזאת, מה עדיף? סתירה אחת גדולה? או 10 בהפתעה קטנות.
אני לא יודע, אני מניח שיש לזה תפקיד שהוא בסוף בא כאילו להגן עליי באיזשהו אופן. גם כאילו ברמה של, אוקיי, זה לא כזה נורא, אתה יכול להתמודד עם זה.
אוקיי.
מצד שני, אולי זה יכול כאילו לעצור אותי מלעשות דברים, אבל יכול להגיד לעצמי שאני לא, זאת אומרת,
כן,
אני הולך על החלומות שלי ואני...
אז אולי זה מקטין את הטראומות.
לא, יכול להיות, יכול להיות ש...
כאילו, יכול שזה מה שלמדת. כן. להקטין את הטראומות ל...
כן. נכון.
אז יש לי שאלה לסיום.
כן.
מה היית מציע להורים שאיבדו עכשיו ילד בתוך משפחה? מהחוויה שלך?
אני חושב שמהזווית של הילד, שוב, אני לא יכול בחיים לשים את עצמי במקום הזה.
אחד משמע, אז אתה אומר לגמרי את הזווית שלך כילד.
אני חושב שמהזווית שלי, של ילד, זה... אני חושב שצריך לדבר על זה. זאת אומרת שזה יהיה נוכח, שיש שם טיפול רגשי. כאילו לתת יד לילדים ו...
לתת להם מקום,
לתת לעצמכם גם מקום מול הילדים.
חד משמעית.
כן, אני חושב ש... עוד פעם, כמו שגם אמרתי קודם, אתה לא יודע בסוף מה ייפול בתת מודע, ואיך הילד יעשה את החיבורים.
זה כל כך נכון העניין הזה.
וחשוב, פשוט אני חושב שחשוב לדבר ולעבור עוד פעם עם מישהו מקצועי. לדעתי זה חובה.
חד משמעית.
ועוד משהו אחד שעוד פעם, אני אומר מהחוויה שלי, מסתבר שאפשר להמשיך את החיים, כמה שזה כאילו נורא להגיד.
זה נורא, אבל זה המציאות.
כאילו, בטח עכשיו מי שזה קורא לו והוא שומע את זה, אומר יאללה, מה עכשיו, איזה חיים, איזה להמשיך, איזה זה. ועוד פעם, אני רואה כאילו את ההורים שלי, ושהם הרימו משפחה מדהימה, ואחותי, נגיד, לצורך העניין, יש לה 8 ילדים.
דיינו.
כשהוא נפטר, היא הייתה בת 4.
8 ילדים יש לה?
8 ילדים.
וואו.
מבינה? אז כן. זה מה שאני אומר,
קיצור, השבט קם.
השבט קם, אבל מעבר לזה, הנקודה היא שאתה לא יכול לדעת לאן זה ילך. אני לקחתי את זה במקום של וואלה, אני לא רוצה להביא כנראה זה. והיא אמרה, וואלה, דווקא אני...
כן.
אחד הלך, אני אביא עוד מיליון. אז...
זה מעניין.
אתה לא יודע, זה אותו דבר כמו להבדיל ניצולי שואה, שחק אמרו, איפה היה אלוהים?
נכון.
ואחרים אמרו, הנה, אלוהים הציל אותי.
נכון, עכשיו... נכון.
אז יש, אנחנו, הנפש האנושית כל כך מורכבת וכל כך כנראה שונה.
חד משמעית.
אז אני חושב שבשורה התחתונה, לקחת אנשי מקצוע בתחום הפסיכולוגיה, טיפולים רגשיים, גם לילדים, גם להורים.
גם להורים. אני, הדבר הראשון שעשיתי זה יום שנגמרה השבעה הלכתי לטיפול. כאילו, זה פעם ראשונה שהתחלתי טיפול, אבל היה ברור שאני צריכה, אי אפשר לעבוד זה לבד. כאילו, וגם זה לא פייר להפיל את זה על הקרובים אליך. זאת אומרת, גם הם עברו משהו, נגיד בן זוג או אח או גם הם עוברים את זה, אבל גם הם לא יכולים להכיל את זה, כאילו, צריך מישהו חיצוני.
כן.
אבל לא שאלתי אותך שאלה אחת שאני תמיד שואלת, ואני לא יודעת אם היא רלוונטית אליך.
אוקיי.
אם יש שיר שמזכיר לך אותו. ואז חשבתי שקוראו לו מוטי, שזה שם סופר נפוץ.
כן.
אז זה טריגר?
וואלה, לא.
לא? כאילו, אם מישהו יגיד לך, מוטי?
מניח ש... לא, לא יודע. עוד פעם, אני חושב, אני חייתי 40 שנה בהדחקה מוחלטת של הסיפור הזה.
תקשיב, זה קטע.
כן. זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה. אגב, מוטי נקרא על שם סבא שלי, אבא של אבא שלי, שהוא נפטר גם כשהייתי בן 4 או 5, משהו כזה.
אז כל המוטי מתו לך?
ואימא של אבא שלי נפטרה שבועיים לפני שהוא התחתן. אז את יכולה להבין אולי עכשיו, זה מחבר עוד כמה...
לא, אולי כזה היית כבר
בתוך העולם...
בשוונג.
כן, כן. זה כאילו הדברים שאני זוכר מהילדות המוקדמת שלי, זה שכמעט מתתי ושסבא שלי מת ואח שלי מת. כן.
יו, מוש, איזה כיף שבאת.
תודה, יש לי גם מלא שאלות לשאול אותך, אבל אני מניח שזה...
זה עוד מעט.
הולך ל... לפרק אחר.
לפרק אחר.
תודה שהזמנת אותי.
תודה שבאת.